אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
שלום לכל המאזינים והמאזינות, אנחנו על הדרך, הפודקאסט המשפחה המטיילת, עם הסיפורים המרתקים שמאחורי מסלולי הטיולים היפים בארץ. אני יוטבת, ואיתי כרגיל, לירן. התעוררנו מאוד מוקדם כדי להספיק לבלות יום שלם אצל...
יוטבת, נו, יאללה, מהר, כי הוא עוד שנייה בשנץ.
מה? מי עוד שנייה בשנץ?
מה מי? אמרת שנוסעים לסבא אהרון, לא?
לא התכוונתי לסבא הזה.
מה? יש לי עוד סבא שאני לא יודעת עליו? את מבינה כמה מתנות יום הולדת יכולתי לקבל כל השנים האלה?
לא סבא סבא, לא סבא כזה. היום אנחנו נוסעות לסבא חרמון.
סבא חרמון. זה אומר שנוסעים לחרמון?
בדיוק.
יש! חרמון! תדע לך שאתה הסבא המועדף עליי. זאת אומרת, אני אוהבת גם את סבתא שרה, אבל היא פחות שמחה כשאני בונה עליה איש שלג.
נשמע הגיוני. אז לפני שנצא, יש לי שאלה בשבילך. הרגשת פעם שיש קול שפשוט קורא לך לצאת לדרך?
הרגשתי? אני שומעת אותו כל בוקר. אבל הרוב את לוקחת אותי למקומות נחמדים, אז זה לא כזה נורא.
לא, לירן, לא אני. קול גדול יותר. קול שהוא ספק פנימי, ספק אלוהי, קול שמכוון אותך, קול שקורא לכי לך או לך לך.
רגע, 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 אני מרגישה שמגיע סיפור.
סיפור באמת מגיע. זה סיפור מותח, ואפילו קצת מפחיד, על הבטחה, על התחלה חדשה, ועל דרך ארוכה להר הכי גבוה בישראל.
על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת, עם לירן ליפשיץ ויוטבת פייר אייזנווייל.
מאזינים יקרים, כיוון שהחורף סוף סוף כאן, וגם בעקבות פנייתם של המאזינים החמודים גלי ואיתמר דשא, היום אנחנו יוצאות לפסגת החרמון הזוהרת.
יואו, יוטבת, אני כל כך מתרגשת. תגידי, נעלה על הרכבל הפתוח או הסגור? נעשה סקי או נתגלש במגלשת הרים? נבנה איש או אישת שלג? נעשה מלחמת קובבות או...
מה זה כל הדברים האלה?
ארזתי לנו. שמתי 4 גאטקס, כובעים, 3 מחממי אוזניים, מסחלת, 6 חרמוניות, עצים לקמין, 2 סמיכות פוך, נעליים טרמיות, כפפות, פופקורן למתח, וגזר לאיש שלג שלי. שכחתי משהו?
רק קרם הגנה ומשקפי שמש.
ברור, וגם שנורקל ובגד ים.
אני לא צוחקת, עד כמה שזה נשמע מוזר, אפשר להשתזף בחרמון לא פחות מאשר בים באמצע אוגוסט. הצבע הלבן של השלג מחזיר אור מהשמש ישר לפנים שלנו, אז כדאי להיות חכמים בשמש גם בחורף.
אין בעיה, אז מתי מגיעים?
תקשיבי, מחכה לנו נסיעה ארוכה לנקודה הכי צפונית בישראל, אבל הדרך יפה וירוקה ופורחת.
כן, אני מסתכלת פה על המפה בווייז, החרמון נמצא בקצה העליון של המפה, בצפון המדינה למעלה מצד ימין.
ככל שנתקרב לאזור, נראה אותו מולנו. רכס הרים עם פסגות מכוסות בשלג, ונראות קצת כמו סבא קשיש. בערבית קוראים לו ג'אבל אל שייח, כלומר, ההר הזקן.
אוקיי, הבנתי. לא לשאול מתי מגיעים. אז איך נעביר את הדרך? רגע, לא הבטחת לי סיפור?
מצחיק שאת אומרת הבטחת, כי הסיפור שלנו היום הוא גם על הבטחה. על ההבטחה שאלוהים נתן בחרמון.
כניסה לאתר בלי פקקים?
אני לא בטוחה שמישהו מסוגל לקיים הבטחה כזאת. ההבטחה הייתה הרבה נכדים וארץ חדשה.
פי, מישהו נדיב. למה פרץ הנדיבות הזאת פתאום?
שאלה טובה. אבל בשביל זה צריך לחזור בזמן הרבה אחורנית, להתחלה של הסיפור של כולנו.
מעולה. אני כבר חוגרת את מכונת הזמן שלנו. לאן לכוון? ליציאת מצרים? קדימה, תני כיוון.
עוד יותר אחורנית. אחרי המבול ולפני האימהות והאבות שלנו. שימי חרן בווייז.
וואי, את ואת? זה הזמן הכי קדום שהגענו בעל הדרך עד היום. מה קורה פה? למה יש פסלים בכל מקום?
הגענו לעולם שבו כולם עובדי אלילים. לפי האמונה אז לא היה רק אל אחד, היו המון אלילים, למשל אל השמש ואל הגשם, אל את האדמה ואל את הפריון.
אל הרוח, אל המים, אל האש.
בדיוק. ואנשים יצרו להם פסלים, בובות כאלה, שדימו את האלים שלהם וככה סגדו להם. בין עובדי האלילים גדל ילד קצת שונה, שכל מי שמסביבו היה הולך להשתחוות לפסלים, הוא היה מעביר את הזמן בהתבוננות על העולם, על הטבע שמסביבו.
הוא פשוט היה מתבונן בדברים כל היום ולא עושה כלום?
לא הייתי אומרת כלום. הוא היה שואל שאלות, כאילו מנסה להבין מה עומד מאחורי העולם הזה. מאיפה הגיעו הפרחים והעצים?
אוי, זה קל, מהאדמה והגשם.
אז מאיפה הגיע הגשם או העננים?
מהים, המים התחממו בשמש והפכו לעננים, נו. הכל אני צריכה להסביר לך.
אז מאיפה הגיע השמש?
אוקיי, אוקיי. אז מה התשובה?
לפי מה שכל מי שהיה סביבו אמר, התשובות לשאלות שלו פשוטות מאוד. להכל אחראים האלים. לכל דבר יש אל, אל נפרד שמארגן אותו.
אוקיי. במקומו, אולי הייתי עושה איזה חיפוש קטן בויקיפדיה, לוודא.
לא הייתה שום ויקיפדיה. הדבר היחיד שהיה לאותו ילד הוא תחושת הבטן שלו, שאמרה לו שיש משהו גדול יותר מכל האלים והאלילים האלה.
רגע, איך קוראים לבחורצ'יק המאורהר הזה?
השם הוא אברהם, או אברהם, כמו שנקרא באותה תקופה.
איזה אברהם? אברהם אברהם? אברהם אבינו?
הוא ולא אחר.
אברהם הוא הסיבה שאני מעלה כל היום תמונות לאינסטגרם.
מה? למה?
כדי שאברהם יצחק ויעקב. כמובן, אברהם יצחק ויעקב.
אוקיי. אברהם גדל, אבל תחושת הבטן שלו לא השתנתה. לא משנה כמה אנשים מהסביבה שלו השתחוו לפסלים, אברהם האמין בכל ליבו שקיים משהו גדול יותר בעולם, משהו שמאחד אותו, ולכן הוא סירב לעבודת האלילים בכל תוקף.
מסרב לעבודת אלילים, מסרב לשים עוקב.
אברהם היה בטוח בכל ליבו שיש לו הבנה גדולה יותר על העולם. הבעיה היחידה הייתה שאף אחד מסביב לא ממש הקשיב לו.
אף אחד?
זה לא שהוא לא ניסה. מספרים שלאבא של אברהם, תרח, הייתה חנות למכירת פסלים של אלילים, ושבאחד הימים תרח ביקש מאברהם להיות בחנות במקומו. במקרה, באותו היום נכנס איש לחנות כדי לקנות פסל. אברהם ניצל את המעמד ושאל את האיש,
תרצה אולי משהו מהמבצעים שלנו ליד הקופה?
לא בדיוק. אברהם שאל, איך יכול להיות שאדם מבוגר כמוך מאמין בפסל חדש שייצרו אותו רק הבוקר? האיש חשב וחשב, אולי יש משהו בדברים של הילד השובב הזה. הוא הסתובב ויצא מהחנות בלי לקנות כלום.
אברהם לא היה חזק בשימור לקוחות, מסתבר.
לגמרי. אחר כך הגיעה אישה אחרת לחנות, והיא הגישה אוכל לאחד הפסלים. באותו רגע אברהם החליט שדי.
מה קרה?
הוא החליט לנפץ את הפסלים בחנות.
זה מה שנקרא נשבר לו סופית.
הוא לא ניפץ את כל הפסלים, הוא השאיר רק פסל גדול אחד שלם. והוא שם לו ביד פטיש. אבא של אברהם חזר וראה את כל החנות מנופצת ונחרד.
אוי לא, הנה זה בא. מה העונש? אין טלוויזיה שבוע?
תרח שאל את אברהם, מה עשית? ואברהם ענה, אני? אני לא עשיתי כלום. זה הפסל הגדול הזה. הוא שבר את כל הפסלים הקטנים.
תשובה טובה, איזה גאון, הוא הפליל את הפסל הגדול.
אבל תרח אמר, שזה לא ייתכן, הרי הפסלים לא יכולים לעשות כלום, כלום. הם לא יכולים לאכול, הם לא יכולים לדבר, הם לא יכולים לזוז, ובטח לא לשבור.
אז אם הם לא יכולים לעשות כלום, למה שיאמינו שיש להם כוחות על?
בדיוק. זה מה שאברהם ענה.
ואז אבא שלו סוף סוף הבין את מה שאברהם ניסה להסביר, כי זה לא קל בכלל להיות שונה ולחשוב אחרת מכולם.
נכון, ובמקרה של אברהם, כשכולם מאמינים במשהו פיזי, הוא מבין שיש פה משהו מופשט.
בטח מופשט, הם לא הלבישו את הפסלים. ראית פעם פסל עם סוודר?
במופשט אני מתכוונת למשהו שאי אפשר לגעת בו, או לראות אותו. אבל אפשר לדמיין או להאמין.
למרות שהוא לא רואה אותו או שומע אותו, הוא לא יכול לגעת בו, ואפילו לא לטעום אותו, עדיין אברהם האמין שלמרות כל זה, יש משהו גדול שם בחוץ שמסובב את הכל. מאוד רוחני.
השנים חלפו, ואברהם המשיך לשאול שאלות גדולות על העולם. עד שבאחד הימים קרה הבלתי אפשרי. אלוהים יצר קשר עם אברהם ודיבר אליו.
וואו,
ואז אברהם הבין שההרגשה הפנימית שלו הייתה נכונה, שבאמת יש אל אחד בעולם, והוא זה שאחראי לרוח, למים, לאש, להכל.
אז מבחינת אברהם יש פה סטארט-אפ. במקום עשרות אלילים שיש להם פסלים, יש אל אחד שאחראי על הכל, הכל, הכל. גם חוסך מקום על מדפי הפסלים בבית, וגם אל כל יכול. ביד ימין מטפל בשבר הסורי-אפריקאי, ביד שמאל בלב שבור. במבט אחד הוא מוריד גשם, בשני מצמוצים הוא עוצר. ותאריך מה קורה אם הוא מאבד ריכוז. פתאום...
לירן.
סליחה. אז מה אלוהים אמר לו?
צא לדרך.
מה פתאום צא לדרך? הם רק הרגע הכירו.
בדיוק בגלל זה. אלוהים אמר לאברהם, תעזוב את כל מה שאתה מכיר וצא לארץ לא נודעת. תקשיב לעצמך ובעיקר, סמוך עליי.
וככה תהיה לנו הזדמנות להכיר כמו שצריך.
בדיוק. אני, שמנהל את העולם, אני אכוון אותך בדרכך.
רגע, אז בעצם אברהם אבינו כאילו היהודי הראשון?
לא. הוא העברי הראשון. זה שעבר ממחשבה אחת לעבר השני. הוא בעיקר המונותאיסט הראשון. מונותאיזם, אמונה באל אחד, ואברהם היה האיש הראשון שהאמין בו.
אז הוא צריך להסתובב בעולם עכשיו ולשכנע את כולם בתפיסה אחרת לגמרי. איך מבשרים בשורה כזאת בתקופה ההיא? פליז, תגידי לי שיש לו איזה טיק טוק תנכי או איזה אינטרנך.
בלי רשתות חברתיות, בלי טכנולוגיה, רק עם הרבה מאוד אמונה.
אבל למה אלוהים פנה דווקא לאברהם? הוא היה סלב או משהו?
לא, לא הכירו אותו. וזו שאלה טובה. יש הרבה תשובות אפשריות. יש כאלה שאומרים שאלוהים פנה לאברהם בגלל שהוא היה היחיד שהאמין בו. אחרים אומרים שזה קרה בגלל שאברהם היה חכם במיוחד. וחלק בכלל אומרים שאלוהים פנה לאנשים רבים, והקול הקורא נשמע בעולם כולו. אברהם פשוט היה היחיד שהקשיב.
הקשיב לאלוהים קורא, לך לך.
בדיוק. אלוהים אמר לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר עריך. ובאמת אברהם, שרה אשתו, והאחיין שלו, לוט, יצאו למסע מסתורי ברגל. מחרן אל ארץ חדשה, ארץ כנען.
כנען לשעבר אני מכירה, זה פה. אבל חרן? איפה זה בכלל חרן?
חרן כנראה נמצאת במזרח טורקיה או באזור עיראק של ימינו. אנחנו לא בדיוק יודעים איפה, אלא רק את הכיוון הכללי.
אבל למה הוא חייב לעזוב הכל? אי אפשר להתחיל את הבשורה מחרן?
לירן, לפעמים כדי ליצור משהו חדש, צריך לצאת לדרך חדשה. לעבור למקום חדש או להיות בתנועה. בדיוק כמו שאלוהים אמר לאברהם, קום והתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה.
קום והתהלך בארץ
בתרמיל ובמקל ובדי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל.
אמת שמאלוהים הייתי מצפה יותר מאשר סתם לצטט שיר.
השיר מבוסס על הפסוק.
חשבתי.
ובאמת אברהם יצא לדרך.
רגע, הפסקה. אלוהים אמר לאברהם לעזוב הכל, ואברהם פשוט ארז תיק והלך על זה? פשוט ככה? בלי שום דבר בתמורה?
לא הייתי אומרת שום דבר. אלוהים הבטיח לאברהם, שכבר היה מבוגר ועדיין בלי ילדים, שאם יעשה כדבריו, הוא ידאג שיהיו לו ילדים, ושיום אחד הילדים שלו יהפכו לעם גדול.
בחירה מוזרה להתחיל עם חדש עם זוג מבוגר בלי ילדים.
אכן, בחירה לא שגרתית.
אני מקווה שההבטחות של אלוהים יתקיימו יותר מהר מההבטחה שלך להגיע לחרמון. אוף, זה נסיעה ארוכה!
גם אברהם קיווה, והוא לא בזבז זמן, יצא למסע לארץ כנען, שאותה הפוך בעתיד לארץ ישראל.
נשמע טוב. הליכה יפהפייה מטורקיה לישראל. קטן עליהם.
לא בדיוק. הדרך הייתה מלאה בקשיים. והם לא היו צעירים, כמו שאמרנו. המסע נהיה מתיש יותר ויותר. הם התמודדו עם בצורת ורעב, מלחמות. בסופו של דבר, הם נאלצו אפילו לעבור מכנען למצרים.
כל פעם שקצת קשה, יורדים לסיני.
לא הייתה להם ברירה. אבל אל תדאגי, אחרי שאברהם ושרה טרו את הארץ לאורכה ולרוחבה, הם הגיעו למצרים ואז חזרו לארץ כנען והמשיכו לטור אותה, ובדרך הם דווקא התחזקו וצברו הרבה רכוש וצון וכבשים, ואפילו הצטרפו אליהם עוד ועוד אנשים, וככה הם המשיכו לטור ולטייל עד שהם סוף כל סוף הגיעו להר החרמון.
זה היה הניחוש השני שלי. רגע, אז את כל הדרך הזאת שאנחנו יושבות בסבבה, בפקקים, הוא עשה ברגל עד חרמון?
האמת שיש כאלה שחושבים שאברהם הגיע בדיוק למרכז הארץ, לחברון, ויש המשוכנעים שהוא הגיע לחרמון.
ברור.
מה ברור?
שתי מילים דומות, חברון, חרמון, קשה לדעת.
זה קשה לדעת מפני שזה התרחש ממש מזמן, ואין ממצאים ארכיאולוגיים, אבל יש סברות שאכן אברהם הגיע לחרמון.
אבל רגע, למה חרמון?
אולי כי אם כבר אתה מעניק ארץ למישהו, כדאי לעשות את זה מנקודה שממנה אפשר לראות כמה שיותר מהארץ הזאת.
באמת, מראש הר החרמון אפשר לראות למרחקים. איזה יופי.
מסכימה? זאת הייתה מתנה ממש שווה.
איזה כיף לו. כשאני מקבלת מתנות, אני בשיא ההתרגשות, ולי בחיים לא הביאו ארץ.
אברהם באמת מאוד התרגש. אבל לא רק זה, הוא הרגיש עוד משהו.
שהשרירים שלו תפוסים?
השריר של האמונה שלו נתפס. הוא אמר לעצמו שהוא עשה את כל מה שאלוהים ביקש. ממש נקרא מהמולדת שלו, נדד בארץ, הפיץ את הבשורה בתנאים לא תנאים, התמודד עם אתגרים, ובשביל מה? עדיין לא היו להם ילדים. אז הוא התחיל לתהות למה בכלל הוא צריך את כל זה.
מה, הוא דיבר ככה לעצמו?
לא לעצמו, הוא אמר את כל זה לאלוהים.
בעצם הוא עשה לאלוהים שיחת יחסנו לאן?
משהו כזה. אבל אלוהים לא התרגש. הוא רק הדגיש לאברהם שמי שירש אותו יהיו אך ורק בניו, ושהארץ שאותה הוא מבטיח לאברהם תהיה של צאצאיו.
עם כל הכבוד, את זה כבר שמענו קודם.
נכון, לאברהם יש ספקות, ולכן אלוהים מחליט להראות לו משהו מוחשי. מופע כוכבים!
מה, הוא לקח אותו לפלניטריום?
יותר טוב מזה. כשירד הלילה, אלוהים אמר לאברהם לצאת החוצה ולהביט למעלה אל השמיים.
מה יש לראות? הכל חושך.
בתוך החושך, בשמיים, זוהרים מיליוני כוכבים. אלוהים מבקש מאברהם להתבונן בכוכבים ולספור אותם.
אי אפשר לספור כוכבים, זה מלא לספור. אלוהים בעצם מראה לו את הכוח שלו.
בדיוק. אלוהים רצה להמחיש לאברהם שכמו שיש כל כך הרבה כוכבים, שאי אפשר בכלל להצליח לספור, ככה היו לאברהם כל כך הרבה ילדים וצאצאים.
ואיפה בדיוק יחיו כל הצאצאים האלה?
או, בארץ הבטיח אלוהים לאברהם. אבל ההבטחה לא פשוטה, וגם לא תתקיים מיד. בניו של אברהם יצטרכו לעבור גם למצרים, ויעבדו 400 שנה, עד שהם יחזרו שוב לארצם.
שום דבר לא פשוט אצלנו, תאמיני לי.
אבל אל דאגה, הסוף יהיה ממש טוב. באותו הלילה קרתו אלוהים ואברהם ברית היסטורית. מספרים שהיא קרתה בחלק של החרמון שנקרא הר דוב, ונמצא ממש על הגבול. ברית בין הבתרים. בטח שמעת עליה.
אוי, ממש לא. אין לי שום מושג בספורט. לא ביתר ולא הפועל.
לא, זה לא ביתרים כאלה.
אז למה השם ביתרים?
אברהם הקריב שם קורבנות. הוא ביתר, חתך את הקורבנות לאלוהים. זאת אומרת, קרת ברית. זה ביטוי שמשתמשים בו עד היום. אבל למזלנו, היום כבר לא קורטים כלום, לא מבטרים כלום, מקסימום לוחצים יד וחותמים בשלושה עותקים.
אין, יוטבת, את אלופה בלספר את כל הפרטים שהמורה דרורה החסירה. נו, אז אחרי כל הברית הזאת, כולנו יודעים, אלוהים עמד בהבטחה שלו, ולאברהם באמת נולדים ילדים.
בדיוק, אצל אלוהים מילה זו מילה. לאברהם נולדו יצחק וישמעאל ועוד ילדים.
וואו, מקווה בשבילו שהוא ביקש מאלוהים גם שירותי בייביסיטר. ואברהם עמד במילה שלו?
עמד בהחלט. כל צאצאיו של אברהם המשיכו את תפיסתו של אברהם, שלפיה הם מאמינים באל אחד. ובכך בעצם אברהם הפך להביא שלוש הדתות המונותאיסטיות, היהדות, הנצרות והאסלאם.
כאילו אין לו מספיק מחויבות הורית, הוא קיבל גם להיות אבא לשלוש דתות. מזל שהדתות האחרות הגיעו אלפי שנים אחר כך. תארי לך להסיע שלוש דתות לחוגים.
לגמרי.
אז הסיפור של כולנו התחיל בילד אחד עקשן שלא היה מוכן לקבל פסלים בתור אלוהים, והתעקש ושאל וניפץ וחקר ובדק.
והקשיב וקם והתהלך בארץ והעמיד צאצאים שהפכו לעמים שלמים, וביניהם אנחנו. אברהם הוא דמות משמעותית מאוד. אגב, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה עדיין אחד השמות הכי נפוצים במדינה. גם אברהם וגם אברהים, שהוא שם נפוץ בעולם הערבי.
יוטבת, שוב הצלחת לרתק אותי על הדרך ליעד שלנו, ואני יודעת שהבטחתי שלא לשאול. אבל נו, מתי מגיעים?
אנחנו מתקרבות, באמת, באמת.
את חושבת שגם אנחנו נקבל שם משהו? כאילו, אני לא צפה לארץ שלמה, אבל אולי איזה צימר, איזה אוטו גלידה נחמד.
מי קנה גלידה בחרמון?
אז מה עם אוטו גלידה חמה? וואי, תרשמי, דחוף, דחוף, זה גאוני. נקרא לזה אוטו חמידה. או יותר טוב, יותר טוב, גלירן.
אני לא יודעת אם זה רעיון כל כך טוב.
לא חובה, גלירן. פשוט לא יודעת אם פייר אייזן פרוזן זה שם קליט.
נערות נחמדות, נא לעצור בצד.
מה קורה פה?
האם אני שומע על אוטו גלידה חמה הפועל ללא אישור פקח ברחבי החרמון? האם עליי לאסור את שתייכנו להוליך אתכן אזוקות למבנה הקלבוש?
אפרים, אתה הקשבת לנו?
נו מה? אני מאזין לכל פרק על מנת לראות שאינכן מנסות לגזול ולמנוע ממני ומפינתי את זמן המיקרופון שהובטח לי.
נראה לך? מי ייקח לך זמן?
את אומרת, אבל אני אינני רואה שאת ממהרת להציגני, והנה עוד 3 שניות הולכות להן בטרם התחילו. 4, 5.
אוקיי, אפרים, בסדר. מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו מתרגשות לארח את אפרים, הפקח, הענק, הנהדר והמבריק של ילדי בית העת.
בום, ג'קלקה, בום, בום.
עכשיו כולם לקום.
יוד ואת אלו מילים נהדרות, ובעצם אין צורך לכל המחמאות האלה, אבל נשמור על צניעות וענווה. בעיקר כי שכחת להזכיר את היותי מקצוען, גולש מיומן ורפתן, אך אלו פרטים שוליים. לענייננו, מה זה שאני שומע שאנחנו נוסעים לצפות במשקע האהוב עליי ביותר, וכי טרם קיבלתי הזמנה?
לא ידענו שאתה כל כך אוהב שלג.
נו, בוודאי. כולי ריגוש מאותם פתיתי קרח גבישיים המגיעים אלינו מהרקיע וצובעים הכל לבן, עד שכל שאנו רוצים הוא להשתתות כמו מנהגיהן של אנה ואלזה בבניית איש שלג. תגידו לי, גברות צעירות ונחמדות, אם כבר בשלג עסקינן, אתן יכולות לספר לי איך שלג נולד?
כמו תינוק.
זה נחמד, אבל לא, לראה לי קרה. לשמחתנו, השלג אינו זקוק לתשעת ירחי לידה ולדולה על מנת להגיע אלינו. למעשה, פתית השלג מתחיל את דרכו כגרגר אבק, אשר מרחף לו בענן ונתקע לו בעדי המים אשר נדבקים אליו והופכים אותו לקרח. בירידתו מהרקיע הוא מקבל את הרקות השלגית הייחודית לו, וכמובן בדרכו הארוכה אלינו מקבל הפתית את צורתו הייחודית כל כך.
אז זה ההסבר לכך שלכל פתית שלג יש צורה ייחודית משלו?
כביש הקרח תמיד מתחיל מצורת משושה, אך בעת ירידתו הוא מתפתח בששת קודקודיו. הצורה הייחודית שנוצרת רק לא תלויה בלחות, בטמפרטורה וברוחות שנושאות את אותו הפתית עטעת אל האדמה. אך אם בכבישי קרח עסקינן, אתן בוודאי שואלות את עצמכן את השאלה הידועה, מה ההבדל בין שלג לברד? שכן בשני המקרים אנו דנים בקרח.
באמת? מה ההבדל בין שלג לברד?
יישר כוח על השאלה, מה באמת ההבדל? הרי שניהם גושי קרח שקופים שנוצרים מתחת לאפס מעלות, אבל ברד יכול להיווצר אך ורק בסופות רעמים. הוא מתחיל לדרכו כטיפת מים, ובירידת המעלות יקפה לכדי קרח. השלג לעומתו מתחיל לדרכו לא כטיפת מים, אלא כגרגר אבק ועדי מים, ולכן רוב הנפח שלו הוא בעצם אוויר.
לכן הוא מרחף באוויר ויורד ברכות ובשקט?
אוקיי, אז מה קורה אחרי שהפתיתים נוצרים?
אז כשהפתיתים נוצרים, אנחנו כמובן נסעד אותם בליווי שניצל מן החי או הצומח. הבנתם? פתיתים, פתיתים של האוכל. אני כמובן משתתה ומתבדח. אם הטמפרטורה נמוכה דייה, משמע באזור האפס מעלות ומטה, כמו שיש לו פעם פה בחרמון, פתיתי השלג יערמו בזה אחר זה, עד שיגיעו גם לגובה של מטרים אחדים.
טוב, כל הדיבור הזה עשה לי חשק לשחק כבר בשלג.
אני מבין לליבך, ובהזדמנות הזאת אני מבקש ממך ומהמאזינים העיקרים שלנו להישמר מקביעות במהלך המשחקים בשלג.
קביעות? נראה לי שהתבלבלת.
תגחכי יקירה, תגחכי כמה שתרצי, אך קביעות אינן נוצרות רק מחום. הן עלולות להתרחש גם במגע ישיר עם קרח. היינו קביעות קור. לכן אם חפצנו בלשחק בבניית אי שלג, ברכיחת קובבות למלחמה, כדורי שלג או כל משחק העולה על רוחכן, חייבים להצטייד בכפפות אטומות למים בכובע ובמחממי אוזניים, כי אולי השלג מרגיש קסום, אבל זה רק מרחוק, תאמינו לי. בפועל הוא פשוט רטוב וקר.
אוי, לא, אבל מה עם בעלי החיים שחיים שם? לא לכולם יש בגדים חמים.
הסירי דאגה מליבך. לבעלי החיים באזור הר חרמון יש יכולת הישרדות חזקה. הם רגילים למזג האוויר הזה מיום היוולדם, כמו הזאבים למשל. פעם אפילו, אתן יודעות, היו פה לא מעט דובים. כן, כן, כן. חלק מבעלי החיים פה הם אף בעלי חיים אנדמים.
אנדמה?
אנדמים. אנדמים.
אנדמים הם זנים שחיים רק באזור הזה, רק באזור החרמון.
מדויק. עותק מקורי רק שלנו. מי מכן תצא לנחש איזו חיה כזו יש לנו?
אני יודעת, חתול שלג.
תשובה לא נכונה. חתול שלג זו עם מפלסת השלג שבה אנחנו מתניידים בחרמון. זה יותר דומה למסעית קטנה ורחבה מאשר לחתול.
אולי צפע החרמון.
מה איתו, הוא התקשר? לא, כי אני עסוק, תגידו לו שאני עסוק, אין לי זמן בשבילו.
לא, התכוונתי שגם הוא בעל חיים אנדמי ייחודי באזור.
כבר חששתי לרגע שהוא רוצה לחדש קשרים. כן, כן, צפע החרמון גם הוא חי באזורנו, באזור רמת הגולן. אך אל תיתנו לפניו היפות להטעות אתכן ולשגות כפי שאני שגיתי בפנייתי לבחור שכערסי הזה.
הוא ערסי? רגע, אז איך הוא נראה? שנדע להיזהר.
צפע החרמון עלול להזכיר מבנה של צפע מצוי, רק קטן ממנו. לצפע שלנו יש ראש משולש וגוון אפור. אבל על חשש, אין מה לדאוג, אתן לא תראו פה עכשיו, כי בחורף הוא ספון במאורתו או נח תחת הסלעים, כך שהסיכוי להיבהל ממנו היום הוא די נמוך.
אפרים, אפרים, לא דיברנו עדיין על הפרפרים באזור.
אוי, יוטבת, אולי גם תלבשי את מדעי הפקח ושני את שמך לאפרים? כי עד כה נראה שאת מעוניינת להחליף את מקומי.
חס וחלילה, רק חשבתי שאולי תרצה לדבר על פרפרים.
והאמת היא שחשבת נכון. כי במקרה בדיוק באתי לציין שבחרמון חיים 23 מיני פרפרים ייחודיים שחיים רק באזורנו ומנעימים את נופנו.
טוב, כל השיחה הזאת עשתה לי חשק כבר להגיע לשלג. מתי מגיעים?
לירן, אם תרים את ראשך, תראי כי אנחנו כבר כאן.
וואו, זה היה מהיר.
ברשותכן, נותרה לי עוד שאלה קטנה.
בטח.
תגידי, את רוצה לבנות לי שלג? נוכל לקרוא לו אבשלום קור. לשחרר, לעזוב.
רגע, רגע, לא סיימנו עדיין את התוכנית. תחרות מי מגיע ראשון לכניסה?
לירן, כמו שנאמר בלועזית, it's on, או בעברית צחה, זה on. לירן? לירן? עדיין לא הזנקתי, לירן?
לירן! אפרים! טוב, כדאי שאני אלך גם למצוא אותם, חכו לי! נו, איך היה? לירן?
קודם כל, כמובן, הגעתי ראשונה לבולי איש השלג וניצחתי, ולא משנה מה אפרים יגיד, לא רימיתי ולא שום דבר.
ברור.
עכשיו יוטבת, יאללה, יש לנו מלא מה להספיק היום. לבשת כפפות ניילון?
כפפות ניילון? אפילו לקורונה כבר לא לובשים כפפות ניילון. לבשתי כפפות צמר, כמו שאפרים אמר.
יוטבת, קבלי עצה של החיים. מתחת לכפפות הרגילות, שימי כפפות ניילון, וככה הידיים גם לא ירטבו וגם לא יקפאו.
אהבתי. עכשיו קדימה, לרכבל. פעם היה רק רכבל פתוח, והיינו רועדות כל הדרך למעלה. היום השתדרגנו ממש, ואנחנו עולות ברכבל סגור. יושבות בכיף, ומסתכלות על הערים ועל העצים. תראי איזה יופי, ככל שאנחנו עולות, כמות העצים על ההר יורדת. יש פחות ופחות צמחים מסביב. בטח יותר קשה להם לשרוד בסערות החזקות.
מעניין. אני אוהבת שהרכבל ארוך, יש מספיק זמן כדי להסתכל על האנשים, ולראות אם אני היחידה שנופלת על הטורקס כל פעם.
אפרופו נופלת, שימי לב, צריך לעלות לרכבל ולרדת ממנו ממש בזהירות כי הרצפה חלקה.
ברור.
היי, תראי, כל העצים מכוסים בשלג. אני מתה על זה שאפשר לראות את הכיוון שהרוח נשפה לפי השלג שקפה על העצים.
זה באמת יפהפה. איזה כיף השלג העמוק שמחכה פה בפסגה. את באה לעשות איתי מלאכי שלג סומים?
רגע, רגע, קודם בואי נעלה עוד קצת לתצפית למעלה, זה התצפית הכי גבוהה בישראל.
כשמסתכלים על הנוף מכאן, הכי אפשר להבין למה אברהם אבינו יצא למסע.
לגמרי. הנוף מפה עוצר נשימה. יש כמובן עוד כמה נקודות תצפית יותר גבוהות, אבל אליהן רק חיילי צהל יכולים להגיע.
שמעתי שלחיילים שמשרתים בחרמון קוראים אלפיניסטים, כמו הרי האלפים, והם לובשים חרמונית, כמו החרמון.
בדיוק. הם מומחים בלחימה בתנאי שלג קיצוניים, וזה חשוב. את הרי יודעת שהחרמון מתחלק בין שלוש מדינות, ישראל, לבנון וסוריה.
ורק 7% שייכים לישראל. 93% נחלקים בין סוריה ולבנון. הפסגה הגבוהה ביותר של החרמון נמצאת בכלל על גבול סוריה-לבנון.
נכון, והתרחשו פה קרבות קשים וחשובים מאוד, עם לוחמים שפעלו באומץ לב ובגבורה.
לא לחינם נקרא חרמון העיניים של המדינה. מכאן אפשר לתצפת על הכל ולדאוג להגנה על ישראל מכיוון צפון. לכן רוב שטח החרמון מיועד למוצבים צבאיים ששומרים על הסביבה.
בדיוק. ועכשיו אחרי שתצפתנו...
מתגלשות! אחרי 5 שעות נסיעה וכל התור הארוך בכניסה, אני לא מתכוונת לוותר על כלום. קדימה!
וואו!
איי, אוט, אוט! איי, את בת!
אוי.
אך. איי. את בת? גם לך כואב הגב?
אצלי זה המרפק, וכל הבגדים רטובים.
נשאר לך כוח למתקנים למטה?
אוי, יש מגלשות אבובים ומגלשות ערים וספסלים מרחפים.
וזה במקום עם חימום? כי יכול להיות שקצת קפאתי.
מה את אומרת, שנרד?
רעיון טוב. לאן הולכות?
יש באזור עוד המון מסלולים נהדרים שמתאימים לחורף וגם לקיץ. הבונוס לבוא לפה בקיץ הוא ש...
אין פקקים?
גם, אבל לא רק.
שלא כפור?
באמת נעים פה בקיץ, אבל מה שרציתי לומר...
שהכניסה לחרמון בחינם?
כן, אבל שנייה, תני לי
שבקיץ
לסיים.
שבקיץ נשארות פה שלוגיות, שזו המילה הכי מתוקה והכי כיפית להחליק בה, כמו שלולית של שלג?
צודקת, שלוגיות זה באמת נפלא. אבל יש עוד צ'ופר מתוק בקיץ, הדובדבן המיוחד של החרמון. דובדבן שרוע. זה שיח דובדבן שהבין שאין טעם לצמוח לגובה ברוחות האלה, אז הוא גדל נמוך ואפשר בקלות לקטוף את פירותיו. בכלל, רוב הצמחים בחרמון, אלה שמצליחים לשרוד בתנאי האקלים הייחודיים לאזור הזה, שומרים על פרופיל נמוך מאוד כדי להתמודד עם הרוח. את הפרחים היפים פה אפשר לראות בעיקר בתחילת הקיץ.
אז אנחנו חוזרות לפה בקיץ, ואז כבר נספר איפה עוד אפשר לטייל בסביבה, כי התעייפתי וכבר אני רוצה לשתות שוקו חם וזהו.
טוב, אז רק עוד תחנה אחת שבכל זאת לא כדאי לפספס. היא נמצאת לרגלי החרמון. אנחנו ממליצות לעצור לתצפית על מפל שער היפהיפה. דקה הליכה מהחנייה, תחצו בזהירות רבה מאוד את הכביש, ואתם עומדים אל מול מפל שוצף. אפשר ללכת לגשר שעובר ממש לידו, תחנה קצרה ויפהפייה, מבטיחות.
וואי, תוות, באמת היה יום נפלא. תכלס, זאת באמת המלצה מעולה.
איזו המלצה?
קום ויתלך בארץ, בתרמיל ובמכה.
נראה שהגיע הזמן להיפרד, ולפני שנודה גם למאזינים ולמאזינות, אנחנו רוצות להודות לכל מי שליווה אותנו. אביב לוקס, יפתח קולני, קינבל שימון, צוות התחקיר המדהים שלנו.
לאפרת חן על התסריט, לשרון כהן, הבמאי, לאסף רפפורט, עורך הסאונד, ליניב ביטון, הלו אפרים, הפקח המעולל מילדי בית העץ, כאן חינוכית.
רנה נתפרשני, דינה בר מנחם, יובל מלכי. תודה לפרופסור אביגדור שינן, שלא מפסיק ללמד אותנו דברים חדשים. ותודה גם לדוקטור דיוויד רוזנסון, מנכ"ל בית אביחי.
שוב תודה למאזינים המתוקים שביקשו במיוחד פרק של על הדרך לחרמון. אנחנו מחכות לשמוע את הבקשות והשאלות שלכם וסקרניות לשמוע איך היה לכם בחרמון ולאיזה מקומות מעניינים נוספים תרצו לטייל איתנו.
אז תהנו לכם, תדמיינו לכם, תאספו אחריכם, מחכות לכם כבר בפרק הבא של
על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת.